שלום רב. בסרטונים הבאים נעסוק בעזרת השם בנושא הגאולה, יציאת מצרים, כל מה שאפשר לדלות ממנו פנינים כאלו ואחרות לטובת שולחן הסדר. כל אחד מוזמן ליטול כאוות נפשו. הפתרון הסופי לבעיית היהודים בגרסה המצרית יוצא לדרך. גזירת כל הבן הילוד היהור התשליחו עוברת לשלב המעשי, אומרת הגמרא, עומד אמרם, רואה כיצד ילדים מושלכים אל היאור ואומר, למה זה כל המאמץ? לשווא אנו עמלים. עמד וגירש את אשתו. רק ככה לשים לב שיוכבד בשלב הזה היא בת 130. היא נולדה בין החומות. בשלב הזה היא בת 130. לכל הדעות היא כבר עברה את גיל הבלוט, הגיל שבו אישה כבר לא פורה יותר. מה הצורך אם כן? לגרשה. טוב, אז רק נזכר שבגיל 125 היא ילדה את מרים, בגיל 127 את אהרון. חוק הבלוט לא חל על האישה הזו מכל וכל. ניגשה מרים לאביה, כך אומרת הגמרא, ואומרת לו, אבא, הגזרה שלך קשה משל פרעה. פרעה גזר על הזכרים. אתה בזה שאתה עומד ומגרש את אשתך, מפריד תא משפחתי, אתה גוזר גם על הנקבות. תראו איזו ענווה, רבותיי. אמרם, גדול הדור בן 114, מרים בת 5. והוא לא מנפנף אותה כלאחר יד. הוא עומד ומקשיב, אני רק נזכר שגם הגירושים לא היו לרקע של מסתמה או סכסוך, הם נעשו כצעד קיצוני בלית ברירה אחרי מחשבה מעמיקה, ועדיין כשהקטנה בת החמש משמיעה את דעתה, אמרה מקשיב בכובד ראש, מקבל את דבריה ומחזיר את יוכבת. איזה צייתנות. אומרת הגמרא, עמדו כולם והחזירו נשותיהם. זה יפה מאוד לראות. הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר שכשהוא היה בסיביר, כשהוא קרא את הגמרא הזו, הוא לא אכל להתעלם מהשוואה למה שהיה להם שם בסיביר. הם היו ישנים בתוך אולם גדול, קור מקפיא, חודר עצמות. הוא אומר, הם היו ישנים בבגדים, צמודים אחד לשני, טורים טורים של אסירים, בטן לגב, אף לעורף, אפילו טפח לא היה ביניהם. והוא אומר שכל פרק זמן קצר היה ממונה עומד ומכריז להסתובב, וכולם, הופ, כמו על איזה ציר נעלם, מסתובבים לצד השני. זה בדיוק מה שהיה שם במצרים, הוא אומר. ראו כולם שאמרם מחזיר את אשתו, עמדו והחזירו נשותיהם. אמרם לא ציווה, לא הנחה, לא פקד, לא הורה, עשה מעשה, וכולם נושאים עיניהם אל גדול הדור ועושים מעשה כמותו, כפיפות לדעת תורה. ראינו את זה יפה מאוד. וזה מאפיין את עם ישראל גם עם הבן של אמרם, משה רבנו. עם ישראל נוטש את אדמת מצרים הארורה, הקץ לטבח, להשפלות, לאכזריות, ובראשם צועד משה, לפתע הוא עוצר, סב על עקבותיו, וחוזר לכיוון מצרים. מה חוזר? לאן חוזר? אף אחד לא מרים גבה. בלי אומר ודברים, מסתובבים אף הם והולכים בעקבותיו. מה היה הסוף? אנחנו יודעים, המצרים בלעו את הפתרון, נבוכים הם במדבר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. בולעים את הפיתיון, רודפים אחרי עם ישראל ושוקעים במצולות ים סוף. כפיפות לדעת תורה. ובכן, אמרה מחזיר את יוכבת. יוכבת הרה, זה לא נעלם מעיניהם של המצרים, ובדומה לכל אישה יהודיה הרה, מתחילה ספירה לאחור, כשבתום תשעת החודשים מגיחים הקלגסים המצרים, חוטפים את התינוק הקטן ומשליחים אותו אל היאור. עושה הקדוש ברוך הוא חסד עם יוכבת, ולאחר שישה חודשים היא יולדת בן מושלם, תינוק שממלא את הבית באור יקרות. היא מטפלת בו במסירות, באהבה, אבל הגרגירים בשעון החול הולכים ואוזלים. ובאמת, בתום התקופה, היא מכינה תיבה קטנה, בין הטיפוחיים מונח על מצע הגומה, התיבה נסגרת בעדינות, האם האומללה נושאת את התיבה, הולכת בצעדים מדודים אל היאור, תרה בעיניה אחר מקום להניח את הילד הקטן, מניחה את התיבה בין קני הסוף, קני הגומה, דמעותיה, דמעות השליש נמהלות במים הזקים. היא סבה וחוזרת הביתה, אבל זוג עיניים נותר לבלוש אחר התיבה. מרים, אחותו של משה, הדאגה לשלום אחיה לא נתנה לה למוש מהמקום, והיא הייתה חייבת לראות מה יהיה באחריתו. והנה דמות מתקרבת. והדמות, יותר נכון דמות של מישהי, נכנסת למים, מעוררת אדוות, האדוות מניעות בכלילות את התיבה, ועיני האלמונית צדה אותה. מרים נדרכת, כל שריר בגוף הקטן מתוח, הלב פועם בפרעות, היא מנסה לאמץ את העיניים ולבדוק מי זו הדמות שמארסלת את התיבה ועיניה חושכות. בתיה, בת פרעה, הבת של השטן בכבודו ובעצמו. אני רגע אעבור לצד השני. בוא נראה איך הדברים נראו מנקודת המבט של בתיה, בת פרעה. בתיה נכנסת למים ואכן היא רואה את התיבה. ומשהו בפנים צועק, יש לה איזה דחף בלתי נשלט, איזה צורך אז למשות, למשוח אליה את הטבעה, אבל המים עמוקים והטבעה רחוקה, והיא מושיטה יד כמהה, וזה מספיק רבותיי, זה מה שהבורא יתברך רוצה מאיתנו. תגיע לקצה גבול היכולת, תמצא את כוחותיך. הגעת לקצה, עכשיו חמוד, תניח לי לעשות את שלי. אומרים חז"ל, ידה של מריה, של ביתיה השתרבבה, היא לפתה את הטבעה, משתה אותה אליה, פותחת את המכסה, והפסוק שמתאר את מה שהיא רואה שם הוא קצת תמוע, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר, מילדה עברים זה. כל המפרשים שמו לב לסתירה הפנימית בפסוק, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ילד או נער. הרבה מאוד פירושים מתוקים מדבש יש לפסוק הזה, אני בחרתי בשניים ברשותכם, האחד של רבנו אברבנאל, שמביא את חז"ל שאומרים בכל הסיטואציה הזו יש שחקן נוסף בזירה הזו שאומנם נעלם בין השורות, אהרון. לא רק מרים דאגה לשלום אחיה הקטן, גם אהרון עומד שם וכמו מרים אחותו גם הוא רואה שביתו של השטן אוחזת בתיבה, אבל מבחינתו של אהרון הדבר הבא שביתיה הולכת לעשות זה להפוך את התיבה על פיה ולהוריק את תוכנה אל מצולות היאור, וכוחותיו לא עומדים לו, הוא עומד וגואה בבכי, ותפתח ותראהו את הילד, זה משה, והנה נער אהרון בוכה ותחמול עליו, הלב הנשי נמס, היא הבינה שזה ילד יהודי הילד הזה וחמלה עליו. הפירוש השני מביא אותו הרב חנן פורט בספרו זכר צדיק לברכה, בספרו מעט מן האור, הוא מצטט שם את הרב בונם. רבי בונם אומר שהאימהות היהודיות, הרי איך המצרים היו מגלים את התינוקות? האימהות היו מטמינות אותם, הם היו מביאים תינוק מצרי, גורמים לו לבכות, הבכי היה גורר בכי של תינוק יהודי, והם היו מאתרים על פי הרעש, מאתרים על פי הבכי את התינוק היהודי ומשמידים אותו ביאור. אומר רבי בונם, האימהות היהודיות שם במצרים אימנו, שלא לומר אילפו, חינכו את התינוקות לבכות בצורה חרישית. אתה יכול לחבוט בידיים, להקות, להתעוות, להוות פנים, שום צליל לא יוצא מבין השפתיים החשוקות היטב, וגם אם בכו בכי חרישי ביותר. אגב, יש עדות מהגטאות, באותה שואה איומה שהעם שלנו חבל בשרו, ישנן עדויות מהגטאות, כיצד אמהות יהודיות היו מתנהגות בדיוק באותה צורה. נתן אלתרמן בטור השביעי כותב שם, אבא קובנר כתב שם, מצטט את זה בשמו, איך השיר הזה? אותה אמא, הילדה שואלת את האמא, האם מותר לבכות? עונה לאמא, כן מלאך, כן ידיים דקות, כן מלאך כתוף ריסים ושיער. עכשיו כבר מותר, עכשיו כבר מותר. זה נתן אלתרמן כותב שם תיאור מזעזע. אותו דבר, ותפתח ותראהו את הילד. הוא אמנם עולל קטן, בן טיפוחיים. והנה נער בוכה, הוא שולט בבכי שלו כמו אדם בוגר, כמו נער, מתעוות ולא מוציא צליל. ותאמר מילדי העברים זה, אבל למה היא חמלה עליו? לאיזה שפל האומה המצרית הגיעה? חושבת ביתיה, אפילו לבכות אסור לתינוק יהודי. והלב נשבר. ביתיה שולפת את משה מהאריסה הקטנה, הצווחות שלו מנסרות בחלל, היא מביאה מניקות מצריות, רוצה להרגיע אותו, משה פה שעתיד לדבר עם השכינה לא יונק מאישה מצרית. מבינה מרים שזה הרגע להתגלות, מגיחה מבין השיחים ושואלת את עוד מעלתה, האם את רוצה שאביא לו מינקת? היא אומרת לה כן, הולכת ומביאה את יוכבת אמו של הפעות, וביתיה אומרת לה, הלך הנער, בבקשה, הנה הילד, תניקי אותו עד שיגמל, תביא אותו אל הארמון, ואני גם אשלם את שכרך. ועל זה אומר המדרש, לא דיין לצדיקים שמחזירים להם עבדתם, אלא שנוטלים שכר, אלא גם נוטלים שכר. אני רק אשאל, יוכבת סביר להניח, בזמן ההתרחשות הזו, יוכבת עמדה בבית והרקיעה שחקים, קרעה שחקים בבכי שלה. בתפילות לשלום הילד. עכשיו היא מתבשרת שהילד שלה לא רק שניצל וישאר בחיים, היא תקבל אותו חזרה אליה, וכשהוא יגדל, הוא יגדל תחת מלכותו, בבית המלכות של פרעו. איזה משמעות יש לדבר הזה שהיא גם מקבלת שכר? מה זה עניין אותה בכלל? הדבר השולי הזה. רבותיי, זה שמשה ינצל, זה כורח המציאות. הוא מבטן נועד להיות גואלם של ישראל. איפה הבורא יתברך ויתעלה שמו יראה לה את החיבה? איפה הוא יראה לה את האהבה? איפה הוא יעשה איזה בונוס, משהו שהוא מעבר? הנה, את גם מקבלת שכר, הדובדבן בקצפת. נגמל משה ומובא אל בית בעצם אל גובה הריות, אל בית פרעה, וכאן שוב מראה לנו הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מראה לנו עד כמה אין לנו מושג וחצי מושג בהנהגת הבורא. אנחנו כמו נמלים, רואים את הסנטימטר שלפנינו, ומשוכנעים שאנחנו שולטים במעשינו. הנה פרעה, באו היועצים שלו ואמרו לו, עתיד להיוולד גואלם של ישראל, והוא עתיד ללקוט על המים. הכוונה הייתה כמובן לחטא מי מריבה, שבו בעזרת השם נעסוק בסרטון נפרד, אבל הכוונה הייתה למי מריבה. אומר פרעה, אבל נתחכמה לו, הוא ילקה במים, בוא נטביע, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. דווקא הגזרת פרעה היא זו שאפשרה את מציאתו של משה, הוא גדל מתחת לאפו של פרעה בבית המלכות על חשבון משלם המסים המצרי, הללויה. אותו דבר אצל יוסף, אחרי יוסף רואים אותו מתקרב, הנה בא לחלומות על הזה, בוא נזרוק אותו אל הבור, בוא נמכור אותו למצרים ונראה מה יהיו חלומותיו. מה יהיו חלומותיו? בבקשה, המחירה שלכם, דווקא המחירה למצרים היא זו שאפשרה את מימוש החלומות ואליאתו לגדלות. ראינו את זה גם אצל יונה הנביא. הבורא יתברך מצווה על יונה, לך אל נינווה ותבשר להם שהם הולכים להישמד אם הם לא חוזרים בתשובה. יונה לא רצה, סיבותיו עמו, הוא פחד שאם נינווה תחזור בתשובה, עיר שאינה עיר יהודית, זה יעורר קטרוג בשמיים על אותם יהודים שלא חוזרים בתשובה. מה עשה? ברח אל המזח והפליג ללב ים. רבותיי, בואו נחשוב לרגע. מה היה קורה אם יונה כן היה מבצע את השליחות והולך אל נינווה? מגיע וזועק ברחובות, דמות אנונימית לגמרי, זועק עוד 40 יום נינווה נהפכת. מה היה קורה? אנשים היו מושכים בכתפיים, עוד איזה תימהוני שהגיע לעיר, מתעלמים, ממשיכים במעשיהם. 40 היום היו פשוט מתפוגגים להם, ובתום 40 היום נינווה הייתה נבלעת באדמה. משל ושנינה לשאר הרשעים. תרחיש הגיוני לחלוטין, אבל לא כך היה. יונה בלב ים, הקדוש ברוך הוא מקים שערה, יונה אומר למלאכים, אם לא תזרקו אותי למים, זה לא יירגע. הם נחרדים למשמע הרעיון הזה להטביע בן אדם בלב ים, מנסים להוריד אותו עד עד, כפות רגליו נוגעות בים, שקט מוחלט. שולפים אותו, דולים אותו חזרה אל הספינה, עוד הפעם רוח שערה. בלב נשבר, הם שומטים אותו למצולות ים. הם חוזרים אל החוף, ויחרדו חרדה גדולה, הלכו ופרסמו את הדבר בקול גדול. בינתיים, יונה נבלע בבטן הדג, הדג מקיא אותו ליבשה, עכשיו בלית ברירה, הוא מגיע אל נינווה, ואומר הרדק, שם בנינווה נמצא צוות האונייה. והוא רואה את האיש הקדוש ומצביע עליו, אומר לכולם, הנה זה, זה איש האלוקים עליו דיברנו. עכשיו הדברים שלו נשמעים גם נשמעים, עכשיו כולם סוגדים לו. הנה בעצם המעשה שלו לברוח ללב ים, אפשר יונה, הכשיר את הקרקע להצלחת המשימה. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. בעזרת השם בסרטון הבא נמשיך בעקבותיו של משה. כל טוב.